זה כמה וכמה, אני רוצה להעמיד כמה דברים גם על דיוקם וגם להתקדם תוך הדברים. קודם כל אני רוצה לחזור לפתיח של הסוגיה ולדייק יותר פשוט בהצגת מה אירע שם בין רבי ירמיה ובין רבי זרע, סליחה, לבין מישהו מדבר איתו, שבדפוס זה רבי ירמיה, בירושלמי זה רבי ירמיה, אבל לפי כל כתבי היד זה הבית. כן? ואני קורא עוד פעם, מה רבי מדבר איתו? רב שמואל בר שילת משמי דרב, תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק, מצטרפים. אמר רבי זרע, באי מיני מרב יהודה, שמונה מהו, שבעה, וממחת עמוד א', שבעה מהו, הוא אמר ללשנה, שישה למי באי לי. אמר לרבי ירמיה, ואם זה רבי ירמיה, ודרך אגב זה רק בדפוס עם רבי ירמיה, כלומר רק מדפוס סונצינו זה רבי ירמיה, בכל כתבי היד זה הבית, בירושלמי זה גם רבי ירמיה. כשאני בשבוע שעבר עשיתי מזה צימס, כאילו אם זה רבי ירמיה, כי גם רב זרע וגם רבי ירמיה עולים לארץ ומדברים כאילו מה שהיה back home in Fatherland, כאילו מה היה, כאילו מאיפה שבאנו, כבר אין הזדמנות, כאילו באמת בירושלמי הסיפור ודאי מהו, שהוא מתחרט שהוא לא שאל. אבל צריך לדעת למען האמת שבכל כתבי היד א' אין את הוודאי, שנית בכל כתבי היד זה הבעיה. שלום, הזכרנו אותך קודם לטובה, בסדר? תכירו את מתן. בכל כתבי היד זה הבעיה, וכפי שמתן גם העיר את תשומת הלב, זה האמת מופיע פה בצד בהערה בשם היבץ, בגמרא בדף כ"ה עמוד ב' יש מבנה דומה ושם נמצא הבעיה. כן, אז
איך זה הגיע
לא יודע, אבל בואו קודם כל נראה פשוט את הנדייק יותר בנוסח ובקריאה של הגמרא. אז הוא אומר, שישה לא מבא אלי, אמר לרבי ירמיה, שפירא ועדתא דלאי בא אלי. עכשיו בואו נקרא את זה בצורה יותר מדויקת. הטעם טעם המים משום דאיכרו בה, הכנה מאיכרו בה. מה רבי ירמיה לפי הדפוס אומר לו? עשית טוב שלא שאלת, כי כמו שאתה כאילו עקצת אותו, שאלת על שמונה, אמרו לך אותו דבר, שבע אותו דבר, מה הבנת, שמה הפרינציפ? אז למה צריך לשגע את הרב גם על שש? כלומר, מה שהוא בעצם מייצג הוא שגם בשישה מה הדין? אתה ודאי צודק שבשישה מה הדין? אותו דבר, טוב שלא שאלת, מה אתה כאילו אתה צריך עוד מבין דבר מתוך דבר. כן? יכול להגיד שאני לומד עם חתנים, עכשיו יש עונת חתנים, אז אני מנסה לתת להם כוח מצד אחד לדעת מתי ללכת לשאול רב שאלה בלכות כתבים, אני גם אומר, אתן לך כוח לדעת מתי לא לשאול, או כשזה ברור שזה אסור, או כשברור שזה מותר. שאני אומר, אני יודע שבהתחלה לא לך ביטחון עצמי, אבל גם צריך לדעת מה לא כל הזמן לשאול, כן? ולפי הדפוס, ברור לרבי ירמיה שמופיע פה ולפי הנוסח הדפוס, ששש ודאי זה אותו דבר. ועל זה מה אומרת הגמרא? ואיו סבא רובה דמין קרבינה. מה זה איו? רבי זרע שלא שאל, וישו רבי זרע חשב שמה? שהתשובה תהיה לא. כלומר, היה ברור, תראו עד כמה זה הפוך, לפי איך שזה מתואר בדפוס. רבי ירמיה אומר לו, טוב שלא שאלת, כי ברור שזה אותו דין. והגמרא אומרת שרבי זרע לא שאל, כי היה ברור לו שזה יהיה בטוח לא יהיה אותו דין. אבל הצד השווה של שניהם, שאלה להם ספק. ככה זה לפי הדפוס שלפנינו. כל מי שפה בתוך הדף שם לב, שברש"י יש קריאה קצת שונה, כי רש"י מתאר את רבי זרע מתחרט על זה שהוא לא שאל, כן, ולכן הם עובדים פה עם הוודאי והוויידה, והוא אמר וי וכו'. עכשיו, אני פה, המצב בכתבי יד מספר פשוט סיפור אחר. יש שם פשוט נוסח אחר מכל מה שקראתי פה. בכולם, כן, אני חזרתי ובדקתי את זה עוד פעם. אני אקרא לכם את זה למשל מפירנצה, בסדר? תשמעו טוב את הנוסח. כן, סליחה?
אין לנו את זה.
לא, אני לא מצטער. אבל תראו מה הנוסח. שישה לה באי מיני, אמר לה באיה, שפיר עבדת דלאי באי לך, אתם תם המים משום דאיכרו בה, הכנה מאיכרו בה, ואז כתוב ולה היא, לא כתוב ואי הוא סבר, כתוב ולה היא, מי אומר ולה היא?
הגמרא.
הגמרא אומרת ולה היא רובה דמינקר באינן. כלומר, אביי אומר לו, טוב שלא שאלת, כי ברור שמה? שזה אותו דין. והגמרא אומרת שזה לא אותו דין. ככה זה מופיע בכל עדי הנוסח של הסוגיה. אני עובר למינכן 95, ולה היא רובה במינכר באינן, כן? אני עובר לפריז, אותו דבר, בכולם זה אותו דבר. והאמת היא ששני הנוסחים האלה עמדו לפני ראשונים שמאירים עליו, מצאתי את האור זרוע שמאיר על כך, ויש לזה השלכה מאוד גדולה גם להבין את הפירוש של רש"י וגם מה המסקנה מהסוגיה. כי עריף והרמב״ם פוסקים למסקנה שחייבים דווקא שיבה, דווקא רובה למינקר, וזה על סמך הנחה שיש איזושהי הכרעה בסוגיה, שלמרות שאביי או רבי ירמיה, כן, לא חשוב כרגע מי זה, אמרו אתה צודק, שישה, הרי יש פה דעה בסוגיה ששישה מה הדין, שגם מזמנים, גם אם גם הם שישה אכלו דגן, מספיק שישה, אבל אולי כאילו מכריע. ובא האור זרוע, אני אקריא לכם את דבריו, זה בסימן קוף צדי זין, אומר האור זרוע כך, לפי הספרים דה גרסי ולהי, כלומר יש לו שתי גרסאות, הוא מכיר את שתי הגרסאות, משמע דה תלמודה כאמר לה רובה דמין קרבינו. ואז מהי המסקנה בסוגיה כשיטת עריף והרמב״ם, של המסקנה פוסקים שצריך רובה דמינקה. אבל מאיר האור זרוע רש"י פרש ואי הוא סבר, כמו הוא אומר שהגרסה ואי הוא לדעתו זו הייתה גרסת רש"י, כמו שכולם פה רצו לבבי דה וכולי, האור זרוע רואים אצלו המודעות לנוסח השונה ברש"י, אבל לא סביב הוודאי, לא נמצא אף כתב יד, כבר כנראה ראשונים לא מכירים את הוודאי הזה בכלל, אלא זה סביב האם ולה היא או ואי הוא. והוא מעיר על זה, ואי הוא סבר, רבי זרע שהיה קובל או מתחרט שלא שאל על השישה, סבר דין מרובה במינקר שפיר באינן דלכול דגן, ואי באי מיני שישה לא היה מתיר. עכשיו מבחינת הנתונים בסוגיה זה הופך להיות מרבי ירמיה שחשב שמזמנים על שישה וגמרה שאומרת שלא, זה הופך להיות רבי ירמיה שברור לו ורבי זרע שרק מתלונן שמה הוא שכח לעשות? חבל שהוא לא שאל, אבל יוצא שרבי זרע עדיין מתלבט. ואם כך, אז מה אפשר לעשות למסקנת הסוגיה? כך אומר האור זרוע. לפסוק כמו מי שברור לו, רבי זרע לא יודע ורבי ירמיה יודע, אז הוא פוסק שגם די בשישה. הוא אומר, לפי זה, הועיל ואביי פשיט עלי ורבי זרע מספק עלי, עבדינן כאביי, וכן נראה בעיניי ולא בעינן רובה דמינקה. ומאיפה ההוכחה הגדולה שלו? ראינו בשבוע שעבר את הירושלמי, הירושלמי אומר 9, 8, 7, ואז פתאום מה הוא קופץ? מחצל מחצה, מה קרה לשישה? הוא אומר האור זרוע בירושלמי גם ברור שמעדים בשישה, כי עוד היבאיה ירדו עד מחצה על מחצה, אז ברור ששישה יהיה כמו שבעה. לכן אני כך פוסק, והוא אומר באמר בירושלמי, והוא מצטט אותו, שמואל בר שילת בא קומי רב אי דאמרי באום קומי שמואל בר שילת, והוא מצטט פה את כל שיטת הירושלמי, ועל זה הוא אומר והואיל ושמואל בר שילת קאי כאביי בעד להבינן רובה במינקה כבתי אבדימן. כי זה קודם כל השלמה אחת לגבי ההבדל בין הקריאה של רש"י לבין כולם לגבי המסקנה להלכה. האור, הבית יוסף מצטט את האור זרוע הזה לסימן קוף צד דיזיין ואומר שזה דעת יחיד ואין הלכה כמותו. כן, ברכה.
מה הרציונות לתוכל את זה שהוא מודע לקרסה
הראשונה
של הגמרא
שזה לא יהיה, אז למה הוא מדבר?
זה גם ודאי.
הוא פוסק על פי שיטת רש"י, עכשיו את צודקת. ברגע שאני לא מפרש את הגמרא כמו רש"י, אז נפל האור זרוע. כל כך, בית יוסף כאמור מצטט אותו ופוסק נגדו.
הוא לא דחה אותו, כאילו מה שאתה אומרת, שאוקיי, בסדר, יש ודאי ויש ספק. אבל גם היה ודאי של השיטה השנייה, שהוא גם הביא אותה ולא דחה אותו.
לא הבנתי. אם גורסים ולא היא, האור זרוע אומר, הסוגיה מכריעה שצריך רובה דמינקה.
נכון.
אם גורסים ואי הוא סבר, הסוגיה משאירה את רובה דמינקה כספק, כאבה, כהתלבטות.
אז למה להלכה, הוא לא דחה את הראשון.
אז הוא מעדיף לפסוק, כמו אביי שאמר לו שלא צריך רובה דמינקה. יש פה שתי קריאות שונות, האם דברי אביי שלא דורש רובה דמינקר, האם הם ידחו בוודאות, או רק אמרו שהיה למישהו פיקפוק בדבר הזה. בסדר? זה האור זרוע.
בסדר, הגמרא אומרת שגם אם אתה אומר שזה ספק של אביי או רבי ירמיה, רבי זרע, שהם פוסקים כך. כי אם באמת היה ספק, היו אמורים להביא את זה לפני דברי רבי ירמיה שעונה לה. זה הספק שלו, ואחר כך להכריע שרבי ירמיה אומר, לא, זה לא ככה. הגמרא מביאה את זה בסוף, מראה שהם סוברים ככה. למרות שזה מובא כספק לדבר רבי זירא. סדר הגמרא אומרת ככה.
אומר מה סדר הגמרא?
שהגמרא מסיים,
תעזור לי, כן,
מסיים ברובה דמין קרבינה,
כן.
זאת אומרת שהגמרא סוברת ככה, למרות שהם אומרים את זה בתוך דברי רבי זירא.
אבל לפחות האור זרוע מציג את ההבדל בין הגרסאות סביב השאלה, האם הגמרא אומרת את זה כסוף דעת הסוגיה, ואם היא מהירה, רב זירא הוא לא שאל, כי היה ברור לו שזה חובה דמיין, והיום הוא מתחרט, ועכשיו הוא מתלבט, אולי כן, אולי כן מספיק רוב.
בעצם הדבר שמביא את הספק בסוף, הוא אומר שהם סוברים כך.
בסדר.
כי אם לא, היו מביאים את הספק לפני דברי רבי.
כמו אתה רוצה לטעון, שיותר סביר שהגרסה צריכה להיות ולהביא, כן?
בסדר,
אני רק יכול להגיד שמתן אלה, כן, בבקשה, כן.
רק נצא צפירות הגרסאות, שברק הזה, ראשון, בדרך כלל, ולא היא, ולא היא, בדרך כלל מקובה כהוספה מאוחר.
כן.
אז סביר להניח, בדרך כלל כשיש לך בעיות עם גרסאות בעניין שעניין שהסתם, שבאמת יש שתי מסורות, שהיה הסוגיה, נגמר עם הסיפור, היה סיפור, באיזשהו שלב, יחסית יותר מאוחר, שאחד שאמר ולאי, ואחד שאמר מה הייתה אימה, מפני ההנחות הלכתיות של הלמים זה חלחילה. אומרת שהמחלוקת הזה, זה ממש מחלוקת בין הגרסאות. לא כאילו, אחד נכון ואחד לא נכון, אבל צריכים לברר. אבל פשוט זה המחלוקת.
נכון. טוב, אני אומר, לו לא הייתי רואה את האוזרו הזה, והייתי עובד כפי איך שלימדו אותי המורים שלי בחוג לתלמוד. טוב, בכל כתבי היד כתוב ולאי, ולאי. ופתאום הופיע לי במאה ה-15 איזה נוסח ויוס עבר, כן, אבל תראו, האור זרוע בעצמו מעיד לנו במאה ה-13, הוא מכיר את שתי הנוסחאות. זאת אומרת שכתבי היד לא יודעים לשמר את, 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 את מגוון הנוסחים שהיו, לכן זה מאוד חשוב עדויות של ראשונים. המורים שלי בעיקר הדגישו לי תמיד את החשיבות של עדויות של ראשונים בירושלמיה, וגם בבבלי, זו דוגמה מאוד טובה. אתה לא יכול לקבל תמונה נכונה של תולדות הנוסח אם אתה רק חי מכתבי היד. כתבי היד הם חלקיים, כלומר הם נותנים תמונה מסוימת. באמת כל הסיפור של הוודאי והוויתה, כל ההסתבכות הזאת, ופה גם מתקבלים חיזוק בכל כתבי היד לכתוב ודאי. וגם האור זרוע שהכיר את שהוא טוען שלדעת רש"י היה נוסח אחר בסוגיה, זה, אין לזה שום קשר לוודאי. זה כן נראה כמשהו מאוחר, איכשהו שנכנס לסוגיה, אבל את כל ההתחכמות פה, שווי דה זה ראשי תיבות, יוד, דלת אכלו, כן.
אבל עדיין יש לרש"י גרסה אחרת, מכל כתבי היד, כל הקטע שהוא מתחרט.
כי ברש"י כתוב, יהיו סבר. אז תסתכלו, הרי האמת היא ש... טוב, פה הייתי בודק, וברש"י דיבור המתחיל הוא ויהיו סבר.
כן.
כבר ברש"י עצמו, במידה והטקסט שפנו מדויק, עולה בול דברי... דברי האור זרוע, היינו כשאתה קורא את רש"י, פה זו תופעה ידועה, שכתוב אי הוא סבר, אצלנו גם בגמרא כתוב אי הוא סבר, נכון? עכשיו זו תופעה מאוד ידועה, שאנחנו מוצאים מתאם, התאמה, בין גרסת רש"י לבין הגרסה בדפוסים, והסיבה הפשוטה, בגלל ההצלחה של רש"י להפוך לפרשן דאטה של הש"ס, אז המעתיקים כולם ימצאו את הנוסחאות שלו והתאימו אותו, כן? אבל יש לנו פה, הידי נוסח כולם מראים שהנוסח שעומד לפנינו עוד פעם תוך כתבי היד, גם האור זרוע מספר שזה היה מוכר. היה באמת נוסח אחר, וההבדל הוא האי הוא מול עליו. זה ההבדל, זה ההבדל. בסדר, עכשיו, כן, בבקשה.
מה הבסיס להלכה של רב שהוא לא מסביר בכלל? למה 9% דגן ואחר
אחרי
ירקס? ולמה... צריכים רוב, או למה
רוב? מצוין. אז בוא ניגע בזה, בוא ניגע בזה. רק קודם לכן, גם עוד בולט פה, פי שפתאום מופיע רבי ירמיה, ושהוא מופיע בירושלמי, וגם, תראו, בירושלמי באמת הסיפור הוא כמו רש"י. פה מתן שאל אותי, האם יכול להיות שהפרשנות של רש"י מושפעת מהירושלמי? אז אני רק אגיד לכולם מה שאמרתי לך, אתה צודק שזה מוזר ומשונה, אבל ממה שאני למדתי מפרופסור זוסמן, מידת ההיכרות של רש"י עם הירושלמי וההשפעה של ההיכרות של סוגיות מקפילות בירושלמי פרשנותי בבבלי היא מפוקפקת מאוד. כלומר, זוסמן, אחד מהנושאים שהיו מאוד חביבים עליו במחקר הירושלמי היה שאלף לעסוק בנוסחות הראשונים. הוא הרי יושב על הכרטסת הגדולה בעולם של נוסח הירושלמי בכתבי ראשונים, ומאוד חביבה עליו השאלה האם הראשונים למדו את הירושלמי באופן ישיר או שמה הם פשוט מצטטים אחד מהשני. עוד הנושא שהוא מאוד עוסק בו, גם התופעה, כמו שכו הרבה מאיתנו מכירים, כל מיני לבושים מהשח. מישהו פה פעם פתח את הלבוש בפנים, או המנחת חינוך מצטט לכם כל מיני. אז זוסמן, כאילו, אז התופעה היא מאוד ידועה, בעיקר אני אגיד לכם כמורה, אני גם מלמד במכללה למורים, איך תופסים מעתיקים, אתם יודעים? שדי טעויות דומות, כלומר אם יושבים שני אנשים אחד ליד השני ויש להם אותה טעות, אז כנראה שאחד העתיק מהשני. לא סביר שהם למדו ביחד בבית ובדיוק יצא. במיוחד איזה טעות מטופשת, אתה לא יודע מי העתיק ממי, אבל אתה כבר בדרך כלל גם תדע מי העתיק ממי. אבל אם אתה כבר מכיר את התלמידים שלך, אני רק אגיד שכשמדברים על טעויות אני רוצה קצת שלא יהיה לכם אי נוחות. אנחנו לא רגילים לדבר על טעות חלילה אצל הראשונים. מדבר פה על טעות ביבלוגרפית, וזה בלי כרגע לפתוח את כל הנושא איך אנחנו נתייחס לטעות ביבלוגרפית של ראשונים, אבל זה בעיקר סביב תופעה נוספת שזוסמן זה אחד מהנושאים שהיו מאוד חייבים עליו בסמינרים ששמעתי ממנו, וזה הירושלמי שראשונים מצטטים שהוא לא לפנינו. זו תופעה מאוד רחבה שהעירו עליה רבים. זוסמן חושב שתופעה לא קיימת בכלל, וחלק גדול מהדוגמאות לדעתו זה טעויות, זה ירושלמים שנולדו כתולדה מהתופעה הזאת, שמישהו לא ראה את הירושלמי, העתיק אותו ממישהו, הוא לא פיסק נכון את החלוקה של, איפה נגמר הציטוט, ואז פתאום הירושלמי מקבל פנים אחרות. כאילו כרגע יושב לי חזק בראש דוגמה מאוד מפורסמת של ריף בביצה שמצטט ירושלמי שלא קיים לפנינו, וככל הנראה הוא העתיק אותו מערך, והוא לא היה מודע לאיפה נגמר. ערך מצטט שם ירושלמי ואחרי זה תוספתא, אז את הכל הפך לירושלמי. אם תרצו אני יכול להביא לכם את הדוגמה, אבל זה פרק ברובה הערך. אבל לענייננו, אני רק אומר, אני זוכר את המחקרים על רש"י, כמה הכיר את הירושלמי. ההשערה היא שהוא לא בטוח שבכלל ראה את הספר. כלומר, הייתי אומר ככה, כל הירושלמי שמצוטט ברש"י הוא מעט מאוד, והמעט הזה נמצא בכתבים של גאונים וזה שיכלו לעמוד לפניו. אז מישהו כתב איזה מאמר, אחד המחקרים שלפני 100 שנה, הירושלמי ברש"י.
א', אולי רש"י פה ראה את הירושלמי מצוטט אצל אחד הראשונים.
יכול להיות.
ב', יכול להיות שרש"י הכיר את בראשית רבה, שבראשית רבה גם נמצא העניין שהוא היה מצר. אחרת איך נכנס לעניין של המיצר?
יכול להיות. בוא נגיד ככה, בראשית רבה נשמע לי יותר סביר מהירושלמי. כן, נשמע לי יותר סביר. כי ההיכרות של האשכנז הקדומה עם מדרשי רבה יותר טובה מירושלמי.
עדיין זה חלק, גם אם הוא הכיר.
כן, אז אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אתה צודק שלפי פירוש רש"י, הסוגיה מתפרשת בדומה למה שהיא בירושלמי. זה מעניין, כן? עכשיו בוא נעבור קצת לשאלה של ג'ולי, שגם אני רוצה קצת יותר לחדד. אמרתי שבזכותך הייתי צריך להכין יותר טוב, כן? אני בתוך כלי השיעור שבוע שאמרתי, בוא נחפש רובה דמיקה רק פה, כן? אבל אני טעיתי בחיפוש, וזה בגלל שעברתי למחשב גם, כי דמיקה פה מופיע מלא, והוא מופיע חסר בעוד מקום. אז אני שאלתי מינקה הוא מלא, וככה פספסתי. ללמד, שצריך להיות יודע לשאול את המחשב, כן? ופשוט צריך בסור את השעס. וזה מופיע בעבודה זרה בדף למד זין עמוד ב', אתם רואים? פה כתוב בצד, פשוט צריך ללמוד לדפוס וילנה וליהנות ממנו. ושם כשפותחים את ההקשר, אז מצד אחד מאוד קשה לקשור אותו לסוגייתנו, מצד שני רש"י שם מסביר מה פירוש רובה דווינקר, כאילו מה ההיגיון שלו. מדובר שם על הרבה, לא פחות מזה. הגמרא שם עוסקת ב... אני קורא לכם את הגמרא, בסדר, אל תיבהלו, זה צריך להביא את אריזי בטופסקי שיסביר לנו, כן, את הגיס שלך שיסביר את הגמרא הזאת. כן, אני זוכר כשהיה את המכת הרבה לפני 3 שנים, הוא נסע לקפריסין במכס. אז הבן שלו אמר לי, יוסף, הבן שלו אמר לי שבסעודת מסורת ארי לא אכל את הרבה מהסיבה הפשוטה שהוא ניגל מזה, אבל יוסף אכל את זה. חוק, יש פה דיון בגמרא על איד יוסף בן יועזר איש צידה על אייל קמצא דחן, שזה סוג של הרבה שהוא טור, דיינו שהוא מותר באכילה. ואז הגמרא דנה מה זה אייל קמצא, אז הגמרא פה דנה בכל מיני שמות של סוגי הרבה, ומתארת שהמחלוקת קשורה עם ראשו ארוך או לא ארוך, כן? ובתוך זה הגמרא מסבירה ש יש פה מחלוקת בכנפיו חופים את רובו על ידי הדחק. מר סבר רובה כל דו בעינן ומר סבר רובה דמינקר בעינן. אז איפה שאני מלמד היום, היו מנסים בכל הכוח ליצור קשר מהותי רוחני בין הרבה לבין 10 אנשים. אני לא מצליח, אני לא מספיק שנים נמצא שם בשביל להצליח להגיד משהו רוחני בעניין הזה. אני כן אבל יכול להגיד שנמצאנו למדים שם מרשי, וזה מאוד חשוב, מה זה רובה דמינקר. אומר רשי, רוב הנראה לעיניים. אני אתרגם את זה בצורה הבאה. אם אתה צריך לקחת סרגל ולמדוד, ואז תדע שזה רוב, או אם אתה רואה את זה וישר רואה רוב מול העיניים שלך. כן, או בתרגום לסוגיה שלנו, האם כשאני רוצה להסתפק בכמות של אנשים מסוימת שאכלו דגן, האם אני די לי שזה יהיה רוב, גם אם אנשים יצטרכו לספור, כן, יצטרכו להגיד, זה כמו ראיתם פעם תמונה בכנסת של הצבעה, פעם היו מרימים ידיים, היום זה אלקטרוני, וגם שם יש רמאויות, כן? היו מרימים ידיים, לפעמים יש לך מצב, כולם מרימים את היד, לא צריך לספור, נכון? אבל כשחלק מרימים את היד, צריך להתחיל לספור, ואז אתה יכול לגלות שזה על מילימטר, או על חודו של קול, נכון? אלא על מיציבושי זה עומד, כן? זה השתי קולות, כן? מה שכאילו נראה בדברי רש"י הוא שאיכותית מדברים פה על רוב, שיש רוב ויש רוב, או מדובר על רוב שלא צריך לספור כדי להגיע אליו. הייתי אומר ככה, כשהם רואים את השבעה שאכלו דגן בלי לספור, כבר אנשים יודעים שמה זה רוב. עכשיו אני בפעם קודמת ככה בלי לדעת כאילו את מה שאני אומר, אמרתי לכם שאני מכיר מהרמב"ן בחולין, הרמב"ן מדבר על רוב עם מיעוט מצוי ורוב עם מיעוט שאינו מצוי. זה מסתום, זה לא לגמרי אותו מונח, אבל אני אגיד לכם על מה הרמב"ן אומר את זה. יש לנו י"ח טרפות, רק טרפה אחת בודקים אותה, בדיקת הריאה. למה לא בודקים את כל ה-18? מה נפשך? אם אתה הולך אחרי רוב, שרוב בעים, זה כבר גמרות מפורשות, זה גם מציאות, שרוב בעלי חיים לא טרפו, אל תבדוק אף אחד. אם אתה מחליט לבדוק אחד, אז תבדוק את כולם. אז אומר הרמב"ן במלחמות, זה היה מאוד חביב על סבא שלי, כשלמדתי אצלו, שמעתי את זה ממנו כמה פעמים. הרמב"ן אומר, צריך להבדיל בין רוב עם מיעוט מצוי, מיעוט שאינו מצוי. כשיש מיעוט מצוי, בבדיקת הריאה יש מיעוט מצוי. למרות שיש רוב, אבל יש מיעוט מצוי, ולכן צריך לבדוק, ושאר הטרפות זה מיעוט שאינו מצוי. הסביר הרב בשיעורים שלו מה ההבדל ביניהם, אז הוא דיבר על מונח של לידת הספק. הוא אמר, יש לך שני סוגי רוב ומיעוט. כלומר, במיעוט מצוי יש לך לידת ספק. כלומר, כשאתה עומד מול בהמה, היות ואתה מודע לאחוז הגבוה, למיעוט המצוי, אז עובר לך בראש הספק האם יש פה חור בריאה. וברגע שנולד יהודי ספק, מה הוא צריך לברר? הוא אומר, צריך לעשות לברר אותו. כלומר, כשיש לך מיעוט שאינו מצוי, וכך לא עובר לך בראש האפשרות הזאת. זה, אין לך לידת ספק. אז אין לך חובה הלכתית לבדוק משהו שאתה לא מתלבט לגביו. שאני לא אומר שזה אותם אחוזים, כי אף פעם הוא לא, בשיעורים גם הוא אף פעם לא ניסה להגדיר מה הופך דבר למיעוט מצוי מאוד שאינו מצוי. אני זוכר,
הוא עשה את הסטטיסטיקה.
הוא כן עשה?
יש מספר,
הרב עצמו עשה את הסטטיסטיקה?
טרפות בבוסטון, וזה הוא הגדיר את זה, וזה יש מספר יותר גדול מפוסטים אחרים.
אני לא ידעתי את זה. כן, אתה יכול למצוא את זה אולי?
אני חושב שזה היה בקשר לזה במים בניו יורק, כשמישהו
עבר על קודש. ברצינות, אני מאוד אשמח לגלות את זה, אבל אני לא יודע אם יצא אותם אחוזים, כי אני לא יודע, אני צריך, כי פה מה יוצא? שדי ב-70% כדי לחשב רובה דמינקה. אני לא יודע אם לומר שזה חופף להגדרה של מיעוט מצוי ואינו מצוי. אבל כן, מבחינה רעיונית זה קרוב, ההסבר. דהיינו, רובה דמינקר, לפי דברי רש"י אומר, אתה לא צריך לספור. אתה רואה מול העיניים שלך שיש רוב, בלי לספור. הרובה שאינו דמינקר, אתה צריך לספור. שאם נשאל ג'ולי, למה אני אצטרך פה? אין לי, אני לא יודע בהרבה, אבל למה אני אצטרך, אולי רובה דמינקר, אז אני חושב שההסבר הוא לא מסובך. אז זה מה שאמרתי בשבוע שעבר, בסדר? הייתי אומר שבעצם צריך לשאול עוד לפני הרובה דמינקר, באמת איך אפשר לוותר על
מניין,
נכון? איך אפשר לוותר גם על אחד? בוא נחזור לסוגיה הקודמת, קטן, עושים אותו סניף, איך מוותרים עליו? אז זה יותר טוב, 9 נראים כ10, איך בכלל מישהו עולה על דעתו לוותר? אז שם מה חייבים לומר? שאין דין באמת של 10, הדין הוא לא שצריך 10 אנשים. אם הדין היה שצריך 10 אנשים, מי היה מעלה על דעתו? הדין הוא שצריך קבוצה. זה דין בקבוצה. עכשיו, מה שמתברר פה, וזה חידוש גדול בזימון, שכדי לתת אופי לקבוצה כקבוצה שאכלה דגן, אפשר להגיד שיש פה סעודת דגן של, 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 של קבוצה, די שרוב הקבוצה תאכל דגן כדי להגדיר אותם כקבוצת דגן. אבל יכול להיות ש, שעל רקע זה דין הוא באמת לא דין של רוב, אלא דין הוא שאני צריך לחוש שעומדת לפניי קבוצת אוכלי דגן, ולכן אני מעוניין שזה יהיה רוב, קודם כל לכן אני יכול לוותר על אחד, אבל אני יורד עד המקום שאתה לא מתחיל להתלבט. ברגע שאדם מתחיל לשאול את עצמו אם באמת יש פה אוכלי דגן או לא, הוא לא יכול להגיד זו קבוצה של אוכלי דגן. ברגע שהתחלת לספור, למה עברת? מהקבוצה למספרים, אז אתה מתחיל לחשוב במספרים, זה כבר לא טוב. אני לא יודע בוודאות אם זה קר, אבל זה נראה לי הכיוון הכללי.
אבל אם הדוגמה אחת שמצאת, או שתי דוגמאות, נגיד בסטטיסטיקה, אנחנו מדברים על איזשהו אי-וודאות, או לא עם הרבה, זה לא אי-וודאות, כי אפשר להוציא סרקל.
כן, גם פה אתה יכול לספור. אבל הייתי אומר, עצם העובדה שאתה יכול לספור, או עצם העובדה שאתה צריך לספור, שאתה לא יכול בלי, היא כבר אומרת שהקבוצה הזאת היא לא מזוהה בזהות מוחלטת כקבוצת אוכלי דגן. זה לא יעזור לך. אפילו אם תספור ותגלה שזה רוב, אתה כבר פספסת משהו על ידי עצם הספק.
בוא נתחיל אפילו יותר בסיסי. נגיד שאנחנו צריכים 10 כדי לענות. למה היינו חושבים שאפשר בפחות מ10 כדי לענות או להצטרף?
טוב, אתה פה נוגע בין היתר בשאלה הבאה שאני רוצה להשלים בה, וזה כבר ראינו בשבוע שעבר. המחלוקת בין הראשונים, אם הדין הזה נאמר גם ב3. אתה בעקיפין נוגע גם בשאלה הזאת. ואני אסביר, בסדר? אני רוצה להזכיר, שיטת הריפי, וככה נפסק גם ברמב״ם, שהדין הזה נאמר רק ב10 ולא ב3. ב3 צריך ש3 יאכלו דגן. לעומת זאת, התוספות פה על הדף, תוספות מביאים בשם 10 מקוצי, שזה אותו דין גם ב3, והפנו את תשומת הלב לסוגיית הירושלמי, שכאן גם אני צריך להשלים לכם משהו מפעם קודמת על הירושלמי. זוכרים את הסוף של הירושלמי שם, הדברי חכמים? אז אני אקריא לכם את הירושלמי רק ואת הפירוש של הפני משה, בסדר? בירושלמי מופיע לקראת סוף הסוגיה, מופיע הדבר הבא: תני עלה עשה ואכל עמהן, זה מה תוספת, אף על פי שלא אכל כזית דגן מזמנים. דברי חכמים אפילו שמו פה נקודה, מי שרואה את הדפוס ונציה שמו נקודה, כי אמרו זה דברי חכמים. מי אמר את המשפט הזה? חכמים. ואז כתוב כך: רבי יעקב ברכה בשם רבי יוחנן, לעולם הם מזמנים עליו עד שיוכל כזית דגן. לעומת אותם חכמים, שמה עולה מאותם חכמים? שלא צריך כזית דגן. רבי יעקב ברכה אומר שצריך כזית דגן, תני שניים פת ואחד ירק מזמנים, מתנית כרשבג. זה משהו מאוד מוזר, ככה פני משה מפרש, וגם ככה זה מנוקד בוונציה, משהו בזה מאוד מוזר. קודם זה חכמים, אחרי זה אומרים לך שחולקים על זה, ואז מספרים לך שזה אותו הברייתא רשב"ג. אז אם אותו הברייתא רשב"ג, למה הם נקראים חכמים? תסבירו לי את הדבר הזה. משהו פה מאוד מוזר. והפתרון הוא במה שסיפרתי לכם פעם קודמת, ואני אראה לכם גם היום את הספר שכדאי להשתמש בו. הספר הזה תרומגר של הירושלמי של לייב מוסקוביץ', שהוא פרופסור בבר אילן, הוא חוקר ירושלמי מאוד נחשב, הוא אסף פה איזה 500 טרמינים של ירושלמי, יש לו מתחרה שמפרסם אותם, כמעט אותם חומרים, זה משה אסיס, שפרסם עכשיו 3 כרכים של כל המחברות שלו לירושלמי, ואחד זה טרמינולוגיה גם כן.
הוא השקיע את חייו לכתוב ספר כזה?
יש אנשים שמשקיעים את חייהם בלהרוויח כסף, אז ג'וני, יש אנשים שמשקיעים את חייהם רק בלהרוויח כסף. אפשר להשקיע את החיים בהרבה דברים. אולי אני אגיד לך משהו, אני בטוח שהוא נהנה מזה גם. כמעט כל דבר שאתה עושה, כשאתה עולה לרמות גבוהות ומתמסר עליהם, יש בזה עניין, אני בטוח בזה. בכל מקרה, אליי פה, כדאי לכם שתכירו את זה, זה כמילון של טרמינולוגיה. אז פה בערך דברי חכמים, בסדר?
זה לא כל הטרמינולוגיה,
הוא לא הוציא את הכל, אבל בערך דברי חכמים, אז הוא מביא פה, זה דברים שאני ידעתי כבר לפני הספר, שאפשטיין כבר העיר עליהם, אבל הדבר היפה הוא שהדוגמה שלו זה הסוגיה שלנו, זה הדוגמה. הוא אומר, דברי חכמים זה מונח פסיקה מצוי. ולשון אחרת, שבירושלמי כתוב דברי חכמים הרבה פעמים, אין הכוונה חכמים אמרו את זה, אלא הכוונה, זאת ההלכה. דברי חכמים. והוא אומר ככה, דברי חכמים, מציע קביעות הלכתיות מסוגים שונים, העוסקות בנושא שנידון לפניכן, ברגיל על ידי תנא או בעקבות פסיקה, כדברי תנא מסוים, כגון, עכשיו תראו איך הוא מפסק את זה, תנאי, עלה, הסב ואכל עמהן, אף על פי שלא אכל כזית דגן, מזמנים נקודה. דברי חכמים, רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן, כלומר, זו הברייתא, אבל הלכה איננה כברייתא הזאת, אלא הלכה, דברי חכמים, הלכה כדברי רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן, שאמר לעולם אין מזמנים עד שיאכל כזית דגן, ועכשיו הוא כבר חתך פה את הציטוט, אבל אם תשאלו אותי, הברייתא, ברייתא היא רשב"ג. זה טקסט הגיוני, נכון? והירושלמי הזה אבל הוא מככב, כי לפי הירושלמי הזה באמת עולה כמו שתת עריף, לפי המסקנה של הדברי חכמים, שבשלושה לא מזמנים, ובנושא הזה יש מחלוקת כאמור מאוד מאוד גדולה בין הראשונים. ואני מיד אני ארחיב בזה, בעניין שבו עצרנו בסוף פעם קודמת. אבל בוא באמת ננסה להבין מה יכול להיות ההבדל בין שלושה לבין עשרה. כלומר, למה שלא יאמר גם דין רובה בשלושה? למה לא? ומה בעצם הטענה הפשוטה של התוספות שעשר מקוצי? ברגע שהכנסתי עיקרון לזימון שיכול להיות רוב, למה שהוא לא יאמר על שני סוגי הזימון? או בלשון הרבנו יונה שמופיע פה על הסוגיה, רבנו יונה אומר, אוקיי, צריך רובה דמינקר, שניים מתוך שלוש זה רובה דמינקר. כך הוא אומר, אם מישהו היה חושב לשלוף לו שאין רובה דמינקר, אז הוא אומר, זה רובה דמינקר, כי לפי דעתו, זה דיברנו פעם קודם, רובה דמינקר זה 66%, זה שני שליש. כותב את זה, אני מקריא לכם. אומר רבנו יונה, כן, אני מקריא, וכי יחיד ביוד, אם אכלו רובה דמינקר, דגן, מצטרפים לאחרים ממהם, הוא הדינמי בגימל. כיוון שאכלו רובה דמינקר דגן, מצטרפים האחרים עמהם, והבית אצל הגימל רובה דמינקר הווי. כיוון שהם הבית חלקים, שלא אמרו אלא שהדלת אל מצטרפים עם השישה, כפי שהשישה אינו שני חלקים מעשרה. לפי כך אין דלת מצטרפים, אבל אחד שאכל ירק או ששתה, היה נראה שמצטרף עם הבית בפי מורי הרב. אז הוא קובע רובה דמינקר זה שני שליש, כך הוא קובע. אז ומה הוא רומז בין היתר, אם מישהו אולי רוצה להסביר לעצמו סברה אפשרית, למה בגימל זה לא נאמר, מדין מה? כן רובה דמינקר. או הייתי אומר בצורה הבאה, נחזור קצת לגמרא של תשעה נרים כעשרה, אף אחד לא יגיד שניים נרים כשלושה, נכון? כאילו אולי לפי הסברה הזאת, מה העניין של רובה דמינקר? אתה לא ממש יודע כמה אכלו כמה לא, אבל בשניים בשלושה אתה כן יודע. אבל יכול להיות שצריך לחשוב בכיוון הסבר אחר לגמרי, שהוא יסביר יותר לא, את השאלה שלך, לא, כאילו, את השאלה בעצם ג'ולי, אתה יכול לחשוב שני כיוונים הפוכים. כיוון אחד יכול להיות, למה לא רוב רגיל? למה רובה דמינקר? אתה שואל הפוך כל הזמן. למה בכלל רוב? בוא נגיד צריך עשרה, וזהו, נכון?
או אחת. יש אחת שאכלת.
כן, כלומר, מצוין.
לא
אז אולי לצורך זאת אנחנו צריכים, כמה שנספיק, לגעת בהשאלה שעסקנו בה בפעם קודמת, והיא נוגעת לכל שאלת היחס בין זימון של שלושה לזימון של עשרה. מה שראינו בפעם קודמת הוא שראשונים מתחילים לשרשר סוגיות שונות סביב השאלה הזאת, ובעצם שמו לב לפערים בין סוגיות שונות ומקורות שונים, ושאלו את עצמם על היחס ביניהם, שגם ראינו שהשפה המושגית שהם משתמשים בו היא שפה כמותית, היינו חמור יותר או קל יותר. הם לא מדברים באיזושהי שפה איכותית, שאני מזכיר בקצרה את הדברים שראינו בפעם הקודמת. יש את הגמרא במ"ה עמוד ב', שם הגמרא מביאה מחלוקת האם הדין של שניים ששלושה שאכלו ויצא אחד לשוק יתפוס גם בעשרה. יש בזה מחלוקת שם בין מרזוטרה לבין רבשי. הגמרא שם מכריעה שההלכה כמרזוטרה שבעשרה אין את הדין הזה, כמו בשפה הכמותית של הראשונים י' חמור יותר מג'. אני הולך לגמרא במ"ז עמוד ב', קטן עושים אותו סניף לעשרה, מה אני מגלה? שלעשרה עושים סניף ולשלושה לא, אז מה אני רואה? שמי יותר חמור, סליחה על הביטוי הכמותי, זה כאילו, אני כבר לא מסוגל אחרי שגדלתי אצל בריסקרים להגיד רק חמור כאן, אבל חמור, ג' יותר חמור, כן? עכשיו אני הולך לגמרא של תשעה אכלו דגן, ושפי שיטת הריף, אז אני מגלה שאיזה קו זה ממשיך, את הקו של סניף לעשרה, זה ממשיך קו שנקרא שלושה יותר חמור מעשרה. למדנו מקורות ארץ ישראל, למדנו ירושלמי, ושם אמר ראינו שהיה מצד אחד הווה אמינא בירושלמי, שאם עושים סניף לעשרה, קל וחומר שגם עושים לשלושה, שזה כאילו תפיסה שמי חמור יותר סניף, קל וחומר, קל וחומר, ודאי שעשרה חמור יותר. לא, דחה את זה הירושלמי, אז הירושלמי כמו הדעה שסופו של דבר שלושה חמור יותר. הלכנו לבראשית רבה, שגם היום הזכרת אותו, ומה היה נראה בבראשית רבה? שהעשרה חמור יותר. ככה היה נראה. עכשיו בוא נעשה סדר בדברים האלה. בא הרביה בפירושו לסוגיה פה. בפעם קודמת ראינו רביה ברשבת. אז בא הרביה, ואני אקריא לכם. בוא נתחום, נראה פה הרבה דעות היום. אז תחילת, עד תחילת 113, כאילו מכירים אותו עד 1220 את הרביה. אז בא הרביה ואומר, אני קורא, כתוב בדברי רבינו האלפסי, אמור הבנה דווקא להצטרוף אלווי עשרה, אבל לתלתה אינו מצטרף עד שיוכל כזית דגן, וגם אני שמעתי כן, ואין נראה בעיניי, דה פסקינן בריש פירקין, הלכתה כמרזוטה דחמיר עשרה משלושה, ואין בידי לחלק בין הפרקים. מה כמובן הוא רומז? יום אחד יבוא לעולם רב חיים מבריסק, ומה יהיה כל כוחו? לחלק בין הדברים שנראים דומים. אבל למה? כי הוא יפתח שפה מושגית שמגלה לך שהדברים הדומים אינם אותו דבר. אבל הרב אומר, אני לא יודע לעשות את זה. כלומר, וזה גם ברור למה, אם כל השפה שלך זה חמור קר, חמור קל, אז אתה, באמת אין דרך לעשות את זה, נכון? זה רביה נפלא, נכון? לא יודע איך מחלקים. ולכן מה בעצם רביה אומר? בואו עכשיו נראה דעה אחת. הגמרא במנהה עמוד ב', היות ויש שם הלכתה. קודם דיברנו על ולהביא, כן? היות ויש שם הלכתה, כמר זוטרה, וזה היא הכריעה שלאורך כל הפרק, לאורך כל הדינים, כשאתה רואה י' וג', מי תמיד יכול להיות יותר חמור? י'. כל מה שטוב ל-י' טוב לג'. זה היות ויוד חמור יותר, אז מה שטוב ליוד חייב להתאים לגימל, ולכן הרב יאומר, אני חולק על הריף, מתאים גם לגימל. זה נימוק אחר לגמרי מהתוספות, ואז הגמרא בממי. לעומת זאת, יש ראשונים שניסו להגיד חילוק. חלקם אמרו, הרב יאמר, אין בידי לחלק, חלקם אמרו חילוק, ואז הם אמרו, איזה מין חילוק אמרתי, כן? למשל, בואו נלך לרבנו יונה, באותו דיבור המתחיל שקודם קראתי את הסוף שלו, רבנו יונה אומר, תשמעו את ה, את ה, את ה, את ה, זה בלמד ה עמוד ב' בדפי הריף, דיבור המתחיל, ואפילו זין שאכלו דגן או שלושה אכלו ירק. הוא אומר, איקה למידק, אך המחמירים פי בג' מבעשרה, אולי אל מחמירים פי בעשרה מבג' עכשיו תסבירו לי מה הולך פה, מי חמור מי קל. אומר רבינו יונה, ויש לומר, זה לא דמי, דעת המיירה בעניין הישיבה, ומפני שהשכינה שורה עמהם כשהם עידה, לפיכך יצריכו שישב עמהם כדי שתהיה השכינה שורה עמהם, ויזכירו את השם. אבל בכאן, שאינו תלוי בעניין הישיבה, שכבר עומדים שם יהוד בני אדם ושכינה שורה עמהם, ואינו תלוי אלא בעניין האכילה, יש לנו להחמיר יותר בג' מבעשרה. בג' שהם מועטים צריך שיוכלו כולם דגן, אבל בעשרה כיוון שאכלו השיבה דגן, אף על פי שהג' אכלו ירק מצטרפים. זה החילוק בטרמינולוגיה שלו, בו פשוט לקלוט את המושגים שלו, צריך להבדיל בין הישיבה לבין האכילה. זו ההבחנה שהוא עושה אותה, ולפני שננסה להסביר את זה, כי נראה לי חילוק טוב, תראו מה, איך הוא מגיב. אבל עדיין אין דעת מורי נראו נוחה בסברה זו, שאך אפשר להעמיד חילוק בין יוד לג' בעניין הצירוף, שהרי בגמרא לא העמידו אותו, שלא העמידו חילוק אחר בעניין צירוף אל הדגן, אבל להוציא את האחרים אינו מוציא עד שיוכל דגן, אבל לעניין צירוף נרד הדין אחד להם. כן, הסיבה המרכזית שהוא דוחה את זה, זה לא כי זה לא חילוק שאפשר לעשות לתרגם אותו לבריסק או להעמיד אותו, אלא הוא אומר, אני לא רואה בגמרא רמז שצריך לעשות את החילוק הזה. כי לעניין צירוף, לא נראה. מה זה אחרת? היות והגמרא בעצמה נכנסה לחילוקים במהלך ההמשך, היא לא חילקה בג' ליוד. הוא אומר, הוא לא אומר שהחילוק לא נכון, הוא רק אומר, הוא לא משתקף בגמרא. זה
לא רע.
זה לא רע, זה נכון. הראש, שהוא כבר דור הבא, כן? שהראש מביא את זה, הראש די אומר, כל החילוקים האלה הם סתם. כאילו, באמת, כאילו, צריך לדבר חמור קל, כן? ככה למשל הראש, ככה זה מגיע לטור. טור אומר, אין חילוק כזה. הראש בסימן חף, 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 חף. חף, בסימן חף, חף א', סליחה. אז הראש אומר, ורב אלפס כתב וכולי, ההבדל בין עשרה לגימל, ולא ידענה מנהלוה, וקשה לדבריו הגמרא בתחילת הפרק, ועל זה כותב הראש, ונוכל לדחוק ולומר, דעתם בינן הסיבה, צריך שישבו עשרה כאחד, ואין אחר לא שר ישכינה, ולך על עניין שלושה שהן מועטים, צריך שיוכלו כולם. אז גם הוא מדבר פה קצת אחרת, הוא לא אומר אכילה ישיבה, הוא אומר מועטין או הוא לא מצליח להסביר את זה, ולכן מה הוא אומר, ולכן תקרא את ההמשך, מי סוגי דשמעתין לא משמע אחי, וזה אומר אותה דחייה של הרבן יונה. כלומר, הם נורא נורא מתקשים להגיד חילוק, זה מה שמאוד בואו, אין להם שפה להגיד חילוקים, זאת האמת, כי בריסק זה חידוש, אין להם שפה מושגית, הם לא יודעים להגיד חילוק. וכן, יש בראשונים כן שחילקו, שכן קיבלו את החילוקים האלה, תיק של סבתא, כן? אז קודם הסברתי, הילדים שיחקו לי במחשב, אמרתי מספרים כמו פעם. אז האחד,
זה רבן
יונה. מה? זה רבן יונה, נכון, אני יודע, אמרתי שהוא דור אחריו. יש חילוק שמופיע מצד אחד בראש, סליחה, ביראים, שהוא תלמיד של רבנו תם, כלומר הוא האמת חופף לרב אפילו קצת קודם לו, הייתי אומר. והחילוק הזה גם מופיע בצורה יותר ברורה בשיבול הלקט, שהוא בכלל חכם איטלקי מהמאה ה-13, כן? והאמת היא שבשיבול הלקט זה יותר ברור מאשר ביראים. אז הוא אומר פה היראים בריש נון גימל במהדורה של שיף, שעוד נחזור אליו בעזרת השם בשיעור הבא, כי בנושא שיעור ברכת המזון, שזו הסוגיה הבאה, הוא אחד מהכוכבים הגדולים בדיון. אז אומר היראים ככה, הוא מקשינן ושומן לוי קטן, ותאמה בתשעה או שמונה נראים כעשרה, אבל שניים אין נראים כשלושה. אז קודם כל שימו לב שמה ההסבר שלו, בדיוק הכיוון שרבן יונה חשב עליו. הוא בא והוא אומר, וג'ורלי, פה יש קצת תשובה לשאלה שלך. אני יכול לתת לרוב, להסתפק ברוב, כשהרוב נראה כמו העיקר. זה בעצם אותו סברה כמו תשעה נראים כעשרה, אבל כשזה כל כך מעט המספרים, קודם כל הוא אומר, זה לא רוב בדמין כך. כלומר, עזוב אחוזים. כדי שיהיה, אני רק תיארתי כבר כל הרמות עדיין בכנסת, יש 120 ח"כים, אז יאללה, הם המוני עדיין באוויר, אתה יודע שזה עבר. אבל כשיש, נגיד, ועדה, שביעה סודית שהיום התחבו באיזה בונקר אי שם ברי ירושלים, שמרימים שם ידיים, אפילו אם הרוב מרימים, הכמות כל כך קטנה של האנשים, אתה לא מקבל רושם שזה כולם. מה נאמר ככה, המיעוט יותר בולט שיש קבוצה יותר קטנה, זה השפה של העירים, שימו לב. כלומר, לפי העירים יוצא שמהותית היה אמור להיות אותו דין של רובה, אבל אין רוב אדמים, כבר פשוט בשלושה. זה לא הבדל מושגי. זה מה שעולה בדברי היראים, אבל הוא ממשיך, מה היה גמרא בתחילת הפרק? אז האמת היא, לאור דבריו פה כבר קל להגיד מה החילוק, לשיטתו. כי פה הנקודה היא, האם אתה מצליח להגיע לרוב אדמים, כבר זו לא הנקודה שם. הוא אומר, ואף אגב, דאמרינא בתחילת שלושה שאכלו כאחת, אחד לשוק וכו'. אז הוא אומר, דווקא לעניין קוראים ומזמנים עליו, החמירו בעשרה יותר משלושה. וכיוון דבאי עד קורי שם שמיים באינן הדיאטי. בסופו של דבר, המושג של רבינו יונה, הישיבה, הוא משתמש בו, הדיאטי. כן? ובשיבולי הלקט אנחנו צריכים פשוט לסיים בגלל המערב הזה. שבוע, לא, עוד, לא, בשבוע הבא אמרתי מי שרוצה מערב שיבוא לשמונה ועשרה, או שילך בעשר ואנחנו בנוחה, לא ישאל איך הוא מתפלל מערב, או תדאגו שיהיו פה 10 גברים נעשה מערב שלנו, בסדר? אז בכל מקרה בשיבולי הלקט בסימן, אין לנו בסימן, רובד המינקה. בסדר, אנחנו נקרא את הבחור מהר ציון, תכתוב על זה מאמר גם. אבל בקוף נון גימל, אני אומר, זה נס שזה בחור מהר ציון ולא מאותניאל. בסדר? נס. פה מקיבוץ הדתי, נכון? אני חושב שהוא היה ממלא גלבוע, מה היו אומרים על מלא גלבוע, נכון? אבל זה הישיבה, ברוך השם. נס, נס גלוי. אז בכל מקרה, בקוף נון גימל, השיבול ילק, טוב, מישהו תלכת שכבר ילך, אז תראו מה הוא אומר. הוא אומר ככה, אבל בשלושה, הוא אומר ככה, לפי שזה שהקלו בעשרה לעשות סניף, לפי שצריכים להזכיר את השם, וחביבה להם הזכרת השם, אבל בשלושה שאין כאן חיבת הזכרת השם, לא הוצרכו להקל בעשיית סניף. אני רוצה שנבין את הדבר הזה. הוא לא מדבר לומדש, זה לא בריסק, הוא מדבר על מוטיבציה או על מגמות, זה כמעט. הוא אומר, בשביל הזכרת השם, מוכנים להקל. למה, למה מוכנים להקל? כי נורא רוצים שאיזה אימון מעשרה, אז קצת ומקלים. שלושה, נו.
לא.
ככה הוא כותב.
אז להקל בתשעה.
ואז הוא אומר, ואף כשהתירו בעשרה לעשות אותו סניף, לא הייתו לבגד המזון, זה היה פה לאחד ההזכרה, ואז הוא עובר לגמרא בהמשך, והוא אומר, מה עם הגמרא בהמשך? בואו, 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 טוב, אני לא, לא עומד בזמנים של מהיר, מי שרוצה שיצא. אבל הוא אומר, הנה, כיוון דאי כשם, לאו אורח ערה להדקור ישם שם, אילו קיים מכולו עשרה בעדי הדדי. זה היה ואני מוסר פה. בגדול, מה הוא אומר? כדי להזמין את השם אפשר להקל, ואחרי שהוא נמצא, מה צריך לעשות? לומר אותו בכבוד. זה בגדול. עכשיו, מה שאנחנו נעשה בפעם הבאה, קודם כל נעריך, השיעור יהיה קצת יותר ארוך, בסדר? אבל דבר ראשון, אנחנו ננסה, אני נותן לכם אתגר, שיעורי בית, אתם כן למדתם בבריס קצת, תגידו אתם, תנסחו את זה טוב, את מה שהם כולם מנסים להגיד, בסדר? מה בעצם הכיוון? הכיוון הוא שצריך איכשהו לחלק בין שני התחומים. תציעו משהו, בסדר? תגידו משהו, ואז אנחנו נתקדם בגמרא לסיפור של ינאי וכו'. בסדר?
אני לא יודע שמי הוא כך סכמטי.